עכשיו ב-103 FM. 5 עם אריאל דד ורוני בר-און.
שלום, אני רוני בר-און ואני היום השוטר הטוב. אתמול שערה הציבוריות הישראלית נוכח החלטתה של הגברת בנט, רעיית ראש הממשלה, שלא לבטל טיסה לחופשה משפחתית חרף המלצת בעלה לאזרחי ישראל שלא לטוס לחול. לגיטימי, גם אם מעורר מחלוקת. לא קל להיות אשת ראש ממשלת ישראל, לא קל. מגיע להן שוטר טוב. בוא נלך אחורה בזמן, אליזה ומנחם בגין. אליזה ראיה מסורה, נחבט אל הכלים, ככל הידוע זוג מושלם. דעותיה של הגברת בגין לא נודעו בציבור. את דעתו של בעלה עליה אנחנו דווקא יודעים. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, אתם בטח זוכים. ואחריה שולמית שמיר. אוהו, ולגברת שמיר הייתה גם הייתה דעה, ועוד איך הייתה לדעה. אלא שאיש, מלבד ראש הממשלה, לא ידע באמת מה דעתה. סוד ביטחוני. סוד שמירי אופייני, אבל כולם חייבים לתודה על החלטה אחת שלה. שמיר אוכל צהריים בבית וישן אחרי האוכל לפחות שעתיים. תחשבו, בראייה של היום, כמה נחוצה לתפקוד מיטבי של ראש הממשלה שנת הצהריים. לאה רבין מאוד דעתנית, מוחצנת ושומרת כלביה על ראש הממשלה המנוח יצחק. דעתה תמיד כדעתו. בעיקר היא זכורה כמי שסירבה ללחוץ את ידו של נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק, אותו ישימה ברדיפה אישית של בעלה ושלה. רבין מחה לברק, לאה לא סלחה. שמעון וסוניה פרס, ראיה שסלדה מעיסוקו הפוליטי של בעלה, ואפילו הניחה אותו לנפשו, די בודד בבית הנשיא, בערוב ימיה ולפני ערוב ימיו. ליל שרון אמנם לא זכתה לכהן בתפקיד אשת ראש הממשלה, אבל נודעה מאוד בציבור, כי יד ימינו האיתנה של אריק בכל הקריירה הצבאית והציבורית שלו. אליזה של אהוד אולמרט, ייבדלו לחיים ארוכים, שדעותיה הפוליטיות היו ידועות וכמעט הפוכות לאלה של בעלה, השפיע עליו מאוד בעניינים של חינוך, רווחה וחברה. שם היא גילתה עמדות נחרצות ביותר ופעילות ענפה ובולטת. על השפעתה של הגברת נתניהו על ראש הממשלה לשעבר, כולם יודעים כמעט הכל, ושכל אחד ישפוט לעצמו. ועכשיו הגברת בנט. ההתחלה, איך לומר, מעניינת. סיכומים נעשה בסוף.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. לפני כחודש ובהתאם לעסקת טיעון הורשע אריה שיף בכך שהרג את הפורץ הבדואי מוחמד אל אטרש, כשזה יחד עם כנופייתו ניסו לגנוב את רכבו. בית המשפט גזר על שיף 9 חודשי עבודות שירות. אתמול הוא החל לרצות אותם, ואז נזכרה הפרקליטות לבקש דחיית ביצוע העונש, כי הם עוד שוקלים לערער על העונש. עכשיו ככה, יש מצבים בהם הפרקליטות ובתי המשפט נקראים להחמיר באנישה כשעבירה מסוימת הופכת מכת מדינה. למשל, תקיפת קשישים, תקיפת מורים או צוותים רפואיים, תאונות פגע וברח. המקרה של אריה שיף הוא הפוך. כיוון שהעבריינות הערבית האלימה והרצחנית הפכה מכת מדינה, צריכה הפרקליטות לחיות את הבעיה המרכזית ולא להתאפס לדעת קהל שמאלנית או ערבית. והבעיה המרכזית היא היעדר הרתעה. הבדואים כבשו את הנגב בנשק ובאלימות, ואפשר להבין אזרח שקם להגן על רכושו, אולי גם על חייו וחיי אשתו. הפרקליטות צריכה להודות 1,000 פעם לבית המשפט שחסך מהם ומהציבור בישראל מצב שבו יהודי בן 70 שאוחז בנשק במצב כזה לא נשלח לכלא. אז הנה, להפך, כמעט חודש התמהמהו, ואחרי ששיף החל כבר לרצות את עונשו נזכרו שהם יפי נפש. אז בדיוק ההפך, מדובר בחיעור, בעוול, באטימות למציאות הנוראה שיש לכל זרועות אכיפת החוק חלק חשוב בה. שלום רוני, מה שלומך?
אני בסדר, ואתה?
יופי, איך עובר עליך חנוכה?
אני יודע, מסדר את הסופגניות שם למטה, אתה יודע, כל פעם מרווח קצת, עוד סופגניה, עוד קצת לביבה. אני משתדל לנער את עצמי כדי ש...
שיהיה לבריאות, שיהיה לבריאות.
מה החג הזה? מה, איך הרופאים? אתם פושעים, כל הרופאים שאתם מרשים לחגוג את החג הזה בכלל.
נה, אתה רוצה שננסר את הענף שאנחנו יושבים עליו?
נכון. אתם צריכים לעשות קודם את האנשים חולים לפני שאתם מתפרנסים.
אנחנו הצענו להאריך אותו ל-80 יום, ונדחתה הצעתנו.
זה לא עובד, כן. תגיד, מה אתה אומר על גילד שלנו?
נה, אני חושב שהיא נפלה בעניין הזה, אבל אפשר להתקדם הלאה.
מה, אין לה דעה? מה קרה לך?
יש לה דעה, אבל היא צריכה להבין שדוגמה אישית, והיא לא לעשות
את... אז אני אומר לך שאני חושב אחרת, אני לא חושב שהוא עשה קונספירציה,
לא קונספירציה,
שהוא ידע ביום שישי, אז הוא תיקן ביום ראשון, כבר פה כולם טסים, זה קשקושי שכל.
לא כולם טסים, ביתי ובכל משפחתה, ביטלו את הטיסה שלהם לאיטליה, ונסעו למקום אחר, לא נסעו חוץ לארץ.
זה נכון, זה אני מסכים שלא טסים, אבל אם זה מה שהיא חושבת, אז בגלל שבעלה והילדים רוצים, והילדים כבר התכוננו, וזה כבר נהיה סיפור, תאמין להם, משלמים מחירים לא קטנים.
אם זה היה קורה במשפחת נתניהו, כולם היו צורכים.
אז יכול להיות שכולם היו צורכים, אני לא הייתי צורך, אבל תראה, זה, בוא, בסדר, עזוב, אתה יודע מה? טוב להיות, טוב להיות איש ציבור לשעבר, שנינו חותמים על זה?
כן, יפה, כן, כן, כן. האורחות והמפיקות שלנו היום, מלי בנימינוב ומיכל קדוש, אחראי על השידור אילי קונפלד. יש לנו חוב מאתמול, אנחנו פצחנו בסדרת משאלי תפקוד השרים. פצחנו. אתמול היה... בן כספית פצח.
הוא זוכר שיש 48 שרים ו-90 סגני שרים.
ברוך השם, יש עבודה לשבועות ארוכים.
שנתיים.
עכשיו, אתמול שאלנו על השרה לשוויון חברתי וגמלאים מרב כהן. ומסתבר ש-46% חושבים שהיא פשוט נהדרת. 31% אומרים בסדר גמור, שזה בסך הכל ביחד, זה 77% נפלא. כמעט 13% אומרים שהיא לא משהו, וכ-10% אומרים חרפה, רק נזק.
איזה חרפה, מה, איזה בלבולי מוח, מה, מה, חרפה, מה היא עשתה? אתה שאתה קורא עיתונים, ואתה מגיש 4 טכנויות רדיו בשבוע, תגיד לי משהו שמתקרב לחרפה שהיא עשתה. הרי אתה יודע 90% יותר ממה שיודעים כל המשתתפים בסקר. זה הכל פוזיציה, זה הכל כן שונא את
נו, בסדר, אל תעשה משלים.
בסדר?
אל תעשה יותר משלים כאלה.
תגיד את זה לבן, גם אני אומר את זה.
אנחנו נלך לעניינים ברומו של עולם.
נכון.
וברומו של עולם שיחות הגרעין בווינה.
כן.
ונאמר שלום וערב טוב לתת אלוף במילואים, פרופסור יעקב נגל.
שלום.
שעבר ממלא מקום ראש המטה לביטחון לאומי.
שלום, פרופסור נגל.
שלום וברכה.
מה אומר? מה קורה? שומע? איך מתרשם?
ממה? אין לנו שום הפתעות, כל מה שחשבנו שיקרה, קורה.
לא נכון, אבל, אבל ישראל... כן.
ישראל, מה?
ישראל משתתפת בשיחות.
ואני אלמד מכם דברים שאני לא יודע.
תגיד, כל הידיעות היום על החימוש המתוחכם במיליארדי שקלים. רגע, 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 רגע.
רוני, אני מציע לתת לפרופסור נגל לענות.
אתה צודק. קיבלתי את ההצעה של הרי.
אם אתם רוצים להקריא את הכותרות מהעיתונים, אז אני יכול ללכת, אין בעיה.
טוב, טוב, דבר, דבר, פרופסור נגל.
לא, אתה יודע, אני לא נעלה, חס וחלילה.
טוב, קדימה.
אני אומר עוד פעם, מה שקורה בווינה זה עד עכשיו בלי שום הפתעה. כלומר, האיראנים יש להם דוקטרינה, הם מציגים את עמדותיהם, והצד השני בינתיים מתקפל. עכשיו, לצערי, יש גם בישראל כמה גורמים חסרי אחריות, שחלקם לשעברים, חלקם אולי אפילו...
מכהנים.
בזמן, לא מכהנים, אבל חלק מהדברים שיוצאים... אני בכלל לא אומר אם זה נכון או לא נכון. יש דברים... שהשתיקה יפה להם. ולכן אם גם תשאלו אותי בהמשך, אתם תקבלו תשובה מאוד ברורה ולא ברורה. אבל מצד שני, האיראנים באו לשיחות הגרעין עם דוקטרינה ומטרה. הם מוכנים לדבר רק על 3 דברים, שמבוססים על הדוקטרינה. על מה הם מוכנים לדבר? על הסרת כל הסנקציות, על סגירת כל השאלות הפתוחות, כתוצאה מאותו פיקוח חודרני חסר תקדים כתוצאה מההסכם. מה שווה הפיקוח, אם כשמוצאים משהו, גונזים את כל הדוחות של סבא. והדבר השלישי, התחייבות אמריקאית שאף נשיא אחר בעתיד לא יצא מהשיחות מחדש, דבר שזה כנראה הדבר היחידי שבסוף האמריקאים יגידו להם לא, מכיוון שזה לא חוקי. מה הדוקטרינה שלהם? ואם לצערי מבוססת על כמה אמירות שאנשים בכירים לשעבר שיודעים על מה הם מדברים, לצערי מדברים את עצמם ל...
אז תגיד לנו, אז תגיד לנו מי זה, כי הם בכירים לשעבר.
אני אומר, אז הדוקטרינה היא, א', האמריקאים הם חלשים, ולכן הם לא יתקפו למרות שיש להם יכולת. הישראלים רואים את האמריקאים חלשים, ולא יעשו שום דבר, כי אין להם יכולת.
אבל פרופסור לגל, פרופסור לגל, אנחנו חייבים לנסות להבין, כיוון שאנחנו לא יושבים ליד שולחן הדיונים בווינה, איש לא ביקש מאיתנו, איש לא הזמין אותנו, האם יש לנו דרך לנסות ולהשפיע על מה שקורה שם, חוץ מאשר להדליף שאנחנו מתכוננים, מתכוננים, מתכוננים?
אז אני הייתי באמצע משפט, ואני אומר דבר הבא, הדוקטרינה, הרגל השנייה של האיראנים, היא שהישראלים רואים את האמריקאים חלשים, ולהם אין יכולת, והאיראנים מבססים את האמירות שלהם של ישראל על יכולת לתקוף, על אמירות לא אחראיות של אנשים שחלקם לא יודעים, וגם אם הם יודעים, אני אומר שישראל יש לה את היכולת לעשות את מה שהיא צריכה כשהיא תצטרך. שני הרגליים אחרות, ואז אני אומר, השאלה שלך, הם שהאיראנים חושבים שהכלכלה שלהם יכולה להחזיק מעמד עוד שנה וחצי, שנתיים, עם לחץ כבד, ו... שאין עליהם שום איום צבאי אמין, לא עליהם, לא על המשטר, לא על הכלכלה, לא על האנשים, לא על חייהם.
וכל...
ישראל, ישראל איך משפיע? ישראל צריכה להשפיע באמירה הברורה שהיא אומרת, ישראל לא תהיה מוכנה לקבל איראן גרעיני. זה לבד.
אז אתה, אבל אתה, אתה מוכן לענות גם על שאלה? אתה מוכן לענות גם על שאלה?
כמובן.
אני הייתי שם בסתיו 2012. הייתי יו"ר ועדת החוץ והביטחון, מה? יכול. ומה שקורה עכשיו, די מזכיר לי את התקופה אז. אז דיברו ודיברו ודיברו, ואני לא רוצה להגיד מה בכירים לשעבר אמרו לי על כל הדיבורים האלה. והיום, כשאני פותח את העיתון, אל תכעס, אני לא שואל אותך על הכותרת. כשאני רואה את המפרט, אני רואה חימושים מדויקים ופצצות מיוחדות, מסווגות, ו-12 סופר יסעורים, ואצטרה, אצטרה, ועוד קוראים לכל המסמך הסודי הזה, זה מופיע, הצנזורה יש לה איזה מעגל שלישי, אני אומר, יאללה, בדי יצא מאחור, הפשיל את השרבולים, מראה את השרירים לכל העולם, ואומר, אל תתעסקו איתי. זה לא יכול להיות לא מכוון.
א', אם זה הסיבה, ומי שעשה את זה עשה עבודה נכונה, אבל חלק גדול, כמה שאתה יודע איך עובדת אותה ועדה, בלי שניכנס לדברים שאסור פה בעצם, אתה יודע שחלק מהדברים שהגיעו לדיון עכשיו, בוא נאמר ככה, היו מוכנים לדיון לפני למעלה משנה וחצי או שנתיים. ולכן חלק מהדברים לא רלוונטי, זה טוב שיוצאים, ישראל צריכה להרתיע, ישראל צריכה להעביר מסר ברור, שאל קודם לדעת על... איך אנחנו משפיעים? אנחנו לא בשולחן, מזכיר לך שגם האמריקאים לא נמצאים על השולחן, אלא משפיעים בחדר ליד.
אז ניסיתי להראות לך את זה בפרפרזה.
איך ישראל צריכה להשפיע? בכך שיבינו, ב-2012 שאתה היית שם, האיראנים באו לשולחן, וגם האמריקאים אולי, יש כאלה שאומרים שאולי עשו הסכם בגלל זה, כי הם פחדו שישראל עומדת לתקוף. האיראנים צריכים להבין שישראל לא תקבל אותם גרעינית, ואם צריך להתאמת, צריך להתאמת. ישראל תתקוף מתי? ביום שבו היא תגיע למסקנה שמחר זה מאוחר מדי. עכשיו, אני לא רוצה לדבר על תקיפה, ועל מוכנות, ועל מה יש, ועל מה אין, וכל מי שאומר את זה, עושה טעות חמורה.
אתה אומר בעצם מה שאמר מאיר דגן, רק כשיחלו כל הקיצים.
לא, רק כשתגיע למסקנה שמחר יהיה מאוחר מדי. מאיר דגן, אני מזכיר לך, תמך בפעולות שהגוף שלו, מוביל מאחורי.
מה שנקרא סיכול שקט.
מה שנקרא לזה סייבר, מב"ם, סיכול שקט.
סיכול שקט, אבל אז אמר אהוד ברק, שתם עידן הסיכול השקט. ומה יצא לנו מזה קדחת? מה, לא אמר?
הוא אמר שגם וגם, צריך גם וגם.
לא, 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 הוא אמר שתם מיצא את עצמו, כך הוא אמר.
אם זה מה שאתה זוכר, אני לא זוכר.
אני זוכר, זוכר לגמרי.
אז אני אומר דבר אחד. צריך להבין שעל פי מקורות זרים וגם על פי דברים שבכירים אמרו, אם ישראל לא הייתה עושה מה שהיא עושה, מה שהיא עשתה, האם זה מספיק או לא, מישהו אחר החליט, ב-15-10 שנים האחרונות, יש לי הרגשה שאיראן הייתה היום או גרעינית או מדינת סף. דרך אגב, גם בזה הרבה טועים. מדינת סף זה לא כמה היא רחוקה מ-60, 90, 30, כל האמירות האלה שהאיראנים לוקחים אותנו למגרש שלהם. מדינת סף גרעינית זה מדינה שהגיעה למצב שבו רק על פי החלטתה היא יכולה...
היא חוצה את הסף.
לא, אבל היא צריכה לחצות. אם היא מגיעה למצב שבו היא יכולה לחצות את הסף,
תודה רבה לך, פרופסור נגל. תודה רבה לך.
תודה רבה, ערב טוב, חנוכה שמח. ומהכלל הגדול הזה של העולם, אנחנו למיקרו של הצרות שלנו. שלום וערב טוב לעורכת הדין דבורה חן, מומחית במשפט פלילי וביטחוני, ולשעבר מנהלת מחלקה בפרקליטות המדינה.
שלום דבורה.
שלום, ערב טוב וחנוכה שמח.
חנוכה שמח.
תראי, הייתה...
לא לכולם.
הייתה איזו התמהמהות בהחלטת הפרקליטות להאשים את אדוארד קצורה ברצח בנסיבות מחמירות של הנערה יעל מלניק. והשאלה, מה ההתלבטות פה? למה...
זה אותו מטפל שטיפל ב... תאונת טיפול הזאת באיזה מוסד למטופלים.
פסיכיאטרי, כן. מה ההתלבטות במקרים כאלה?
במקרה הספציפי הזה, מה הייתה ההתלבטות, אני לא יודעת, כי אנחנו כולנו מכירים את המקרה רק ככל שפורסמו פרטים באמצעי התקשורת, אבל אני יכולה לנסות לנחש על סמך מקרים שמוכרים אחרים.
כן.
קודם כל, בעבירת רצח, צריכים להוכיח שני דברים, את החלק הפיזי, ואת היסוד הנפשי. עכשיו, מצטרף לזה מצב שעבירות ההמתה שונו לפני שנים ספורות, ואם קודם, בתקופה שאני הופעתי בתיקי רצח, היו שלוש עבירות מרכזיות, רצח בכוונת תחילה, הריגה
ומוות
ברשלנות, היום הוסיפו יותר רובריקות לעבירות ההמתה, ויש יותר אפשרויות. אז קודם כל, בראש ובראשונה, אני כמעט בטוחה שהייתה החלטה שהאדם הזה, החשוד הזה, יועמד לדין, חלק מההתלבטות, אני מניחה, הייתה לאיזה רובריקה נכון להכניס אותו.
כן, זה הדעת נותנת, אבל השאלה היא, האם ההתמהמהות הזאת בשאלה, מה שתמיד קורה בפרקליטות, וגם בהחלטות של עורכי דין בסקטור אזרחי, אתה מתמהמה, אתה מחמיץ את המומנטום, מישהו יכול היה לשחרר אותו פתאום למעצר בית, ואז איך אנחנו נראים?
אני רוצה לומר ככה, קודם כל, החלק של השחרור, שקרה השבוע, אני לא מצליחה להבין אותו, ועובדה שהוגש ערר, ותודה לאל, החלטה הזאת בוטלה.
כן, אבל יכול היה להיות שופט שלא יקבל את הערר, ואז איך נראית הפרקליטות שרוצח מסתובב בשוק?
אבל השאלה היא, במקרים האלה, יש לך פה איזשהו ניהול סיכונים.
נכון.
כי בתיק רצח, כאשר החשוד ברצח ברור שהוא קשור לזירת העבירה, נכון. כי תמיד אנחנו יודעים את זה, הקורבן לא יכול לדבר, כלומר, אנחנו נמצאים במצב של רק גרסה אחת, והיא גרסת החשוד ברצח, שהרבה פעמים היא כוללת איזשהם סיפורי אלף לילה ולילה, שצריך איכשהו לנסות להפריך אותם או לאמת אותם. עכשיו, היכולת לברר עכשיו פה, ככל שבמהלך החקירה יבררו יותר את העובדות, שקשורה במקרה הזה למערכת היחסים בין שני האנשים. כמובן שצריכים לחכות, לנסות למצוא מקסימום ראיות פורנזיות.
אבל הראיות הפורנזיות בעניין הזה, עורכת הדין חן, הראיות הפורנזיות הן בעיקר הנתיחה, וזו, ככל שאנחנו למדים מהתקשורת, לא העידה על אלימות או על סימום, לא נמצאו סמי שינה.
אני אוסיף לזה עוד משפט, שהקורבן כן דיבר, כי הוא אומר שהיא קברה את עצמה, שהיא חפרה את הבור.
לא הקורבן, החשוד.
הוא מספר בשמה.
הקורבן, למה אני אומר לך את זה? החשוד אמר שהיא חפרה בעצמה, והוא רק מילא את רצונה. וכשהוא אומר שהיא חפרה את עצמה, בדקו את כפות ידיה, ולא היה על זה שום סימן שהיא עסקה בחולו בחפירה.
אין ספק שהסיפור שלו הוא סיפור שלי, נראה, עוד פעם, הסיפור שנחשפנו אליו מאמצעי התקשורת, אנחנו לא יודעים אם זה הסיפור שהוא סיפר.
כן, נכון.
הסיפור נשמע...
מטומטם לגמרי.
הסיפור נשמע סיפור הזוי, ואני גם לכשעצמי לא רואה איך הוא עוזר לו, מכיוון שגם אם זה נכון,
זאת בדיוק הנקודה. כלומר, אם זה באמת, גם אם גרסתו נכונה, הוא צריך לעמוד לדין על רצח.
אין ספק.
אני רוצה לכוון אותך מה מציק לנו. אנחנו לא מנהלים פה את המשפט, ולא מקיימים דיון בהרכב, אם נרשיע אותו דרגה ראשונה, דרגה שנייה או דרגה שלישית. אנחנו שואלים, מה המחירים שהפרקליטות, כשהאויב של הטוב ביותר זה המושלם, נכון? היא רוצה להגיע לאיזה סוג של כתב אישום שהוא מושלם, והיא מחמיצה את היכולת למנוע שחרור שהיה חרפה גדולה למערכת שלנו, אם הוא היה מתבצע.
קודם כל, הסבירות שבעתיק כזה בן אדם ישוחרר היא בעיניי סבירות מאוד נמוכה, ועובדה שזה לא קרה. מצד שני, אני רוצה להסב את תשומת לבכם שבשנים האחרונות, לפחות על פי פרסומים באמצעי התקשורת, לא פעם נאשמים זוכו, מכיוון שנטען נגד רשויות אכיפת החוק, שהחקירה לקטה בחסר. אז נכון שהאויב של המצוין הוא הטוב מאוד, אבל מדובר בתיק רצח שבעיניי הוא חמור מאוד.
נכון.
אני מאוד מקווה שבמקרה הזה גם בדקו את מערכת היחסים שבין החשוד ברצח לקורבן, גם עצם קיומה של מערכת יחסים כזאת, ואני לא יודעת מה נלווה אליה.
היא אסורה ונוראית.
היא נוראית. עכשיו, אני חושבת שבתיק כזה, לו דעתי הייתה נשמע, צריכים לבצע חקירה מאוד יסודית. יכול מאוד להיות, ואני מסכימה איתכם, שאת החקירה היסודית הזאת אפשר היה לבצע בפחות זמן. אנחנו לא יודעים מה היו היוצאים שם, אין לי מושג. אבל, אני מאוד מקווה שפרק הזמן הזה שהוא ארוך לטעמי, לפחות גרם לזה שהחקירה תהיה מאוד מאוד יסודית.
טוב.
ולא נשמע לי
ימים כמובן,
שגם פה נפלו תקלות בחקירה.
אנחנו כמובן מצטרפים לדעתך ומודים לך על זה שהיית איתנו וענית לשאלות שלנו. תודה רבה לעורכת
דין
תודה רבה גם לכם.
שלום, שלום.
אז ככה. רעות מתיתיהו ארגון תיתן לנו דיווחי תנועה, אחר כך נצא לפרסומות, ואחריהם יש לנו עוד משפט אולמרט, סליחה, משפט משפט נתניהו, ו...
לא, רגע, אני אסביר את הטעות שלך.
הטעות שלי הייתה כיוון
ש... העורך דין שידבר איתנו היה סנגורו של אולמרט.
נכון.
אבל הוא ידבר על משפט נתניהו. אבל פרויד, היה לו כמה מילים לכתוב על הטעות שלך.
ובסוף נעסוק גם בהתמודדות עם מגבלות.
כן. חזרנו איתנו עורך דין אייל רוזובסקי. שלום עורך דין רוזובסקי.
ערב טוב, רוני ואריה.
צריך לציין שייצג אנשי ציבור בכירים במשפטים פליליים, כיוצא באלה, גם במשפטו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט. תראה, אנחנו נמצאים בעיצומה של עדותו של ניר חפץ, עד המדינה, וכמובן, בתחילת החקירה הנגדית, הסנגורים די בצדק עושים את עבודתם, ומתנפלים על העד שיספר להם מה היה בחקירות שלו, כי זה ברור שעינו אותו והצבנו אותו, והטרילו אותו בכל מיני תרגילים וסיפורי הפשפשים, והם רוצים להראות שבעצם העדות שלו לא שווה כלום, כי הוא היה במצב של חוסר אונים, והוא היה מוכן לספר לחוקרים כל מה שהם רצו ממנו כדי לצ להציל את משפחתו. תסביר לנו מה ההבדל בין עד לבין נאשם לגבי עדות שלו במשטרה, ובכלל עד כמה, עד איפה מותר ללכת בחקירות משטרתיות?
קודם כל זה בהחלט מעניין לעקוב, וכמו שאתה אומר, הסנגורים עושים את העבודה כרגע בשלב הזה של החקירה הנגדית, אני גם לא חושב שהם נדרשים להתנפל על העד, כי כרגע הם באותו אינטרס, הוא משתף איתם פעולה בקטע הזה של החקירה הנגדית.
אמרתי מתנפלים כמוצאי שלל רב בצד.
נכון, ומספר את כל מה שהם רוצים לשמוע. יש בעצם, כמו שאתה אומר, יש הבחנה בין נאשם לבין עד, וגם לגבי עד יש שתי סיטואציות. ראשית, אני אתחיל מזה שאני חי, אני מכיר אמנם קצת הראיות בתיק הזה, בתיק 4,000, את הקטע של אילן ישוע, כי אני ליוויתי את אילן ישוע, אבל אני לא מכיר את הראיות בעניינו של ניר חפץ, אז אנחנו חיים מהתקשורת. ומהתקשורת כרגע אנחנו שומעים את גרסתו של אילן של של ניר חפץ בחקירה נגדית. אנחנו כמובן עוד לא רואים את כל התמונה, כי כל התמונה תהיה כשנשמע גם את הגרסה של אותם אנשים שחקרו אותו, שגם הם יהיו עדים בתיק הזה, ונשמע גם את הצד שלהם. אבל בהחלט יש מי שיגיד שזה מאוד מאוד לא נעים להחקר בתיק פלילי, בטח בתיק פלילי כמו כמו מהסוג הזה שניר חפץ היה חשוד בו בעבירות חמורות של שיבוש. עושים תרגילים והאווירה היא לא טובה ולא נעימה, וזה קשה לכל אדם.
עורך דין רוזובסקי, אנחנו מקבלים, מכירים מצב שבו אדם שהופך להיות עד מדינה הוא בהתחלה נאשם, או עלול להיות נאשם.
חשוד, חשוד.
ואומרים לו, אומרים לו, אם לא תשתף פעולה, תשב 100 שנים בכלא. השאלה אם זה גם לגיטימי, וזה מקובל שזה לגיטימי להיים עליו ככה. השאלה אם זה גם לגיטימי לעשות לו תרגילים מתרגילים שונים, ולהעמיד אותו מצב ששוברים אותו.
רגע, אז אני אגיד, בהחלט לגיטימי לעשות תרגילי חקירה ולהפעיל לחץ, אבל מהעדות שלו עד עכשיו, אנחנו גם שומעים דברים שעשו לו, שבהחלט יכול להיות שהם לא לגיטימיים. כי למשל, איום על עד, על מי שנחקר, בין אם הוא עד פוטנציאלי ובין אם הוא חשוד ונאשם פוטנציאלי, אבל איום עליו שיעונה לבני משפחתו, או שיחשפו איזה עניין אינטימי שלו, תוך פגיעה קשה בפרטיות שלו, שקשורה בו בצד שלישי, אלה בהחלט יכולים להיות חריגה מהלגיטימי אל הלא לגיטימי. בטח אם זה מלווה גם באיזה שהם קשיים פיזיים שגורמים לו תוך כדי החקירה ולא מאפשרים לו לישון ודברים אחרים.
משפשים.
בהחלט מהעדות שלו בהחלט נשמע שיש פה דברים שאולי אפילו עברו לצד הלא לגיטימי, והצטרכו לברר אותם, והצטרכו לברר אותם גם עם האנשים שחקרו אותם, כי גם
ירצה... האם העובדה שהוא חוזר על דבריו בבית המשפט ואומר... למרות כל מה שאמרו לי, ולמרות כל מה שעשו לי, מה שאמרתי להם, ועינו אותי כמעט עד שמתתי, מה שאמרתי להם במשטרה הוא אמת, ואני חוזר על זה כאן בפני השופטים, ואומר שהדברים שאמרתי במשטרה, תיקונים כאלה ואחרים, זו האמת.
זה משמעותי מאוד. יש בעצם שני מישורים שההגנה יכולה לקחת את הנושא הזה של התנאים שבהם העיד ונחקר ונתן גרסה נרחפת. המישור הראשון זה המישור שאנחנו מכירים שנקרא לו פירות העץ המורעל, יש פסק דין יששכרוב, פירות העץ המורעל שלא התקבלו אצלנו בוודאי לא באופן מלא, בפסק דין יששכרוב קבעו שצריך לא רק שהשגת הראיה נעשתה באופן לא חוקי וזו הטענה בקשר לעדות לחקירה של נרחפת, אלא שגם יש קשר סיבתי בין תוכן העדות לבין התנאים הלא חוקיים שבהם נגבתה הראיה. זאת אומרת, שאם בא עד ואומר, אני אמרתי במשטרה ככה וככה, כי לא נתנו לי לאכול, לא נתנו לי לשתות, איימו עליי, אבל היום בבית המשפט אני אומר לכם את האמת, והאמת היא שונה, יש לזה משמעות אחת. במקום שבו אומר העד כמו ניר חפץ, אני אומנם עשו לי את כל הדברים הרעים האלה, אבל אני בסופו של דבר החלטתי להיות עד מדינה מסיבות אחרות, משיקולים אחרים שלא קשורים בתנאים האלה, וכל מה שאמרתי כעד הוא נכון, ואני חוזר על זה בבית משפט ומוכן להיחקר על זה חקירה נגדית, כאן...
יש לזה משקל אחר, בלי ספק, אבל אם אתה סנגור, היית אומר במקרה כזה... הוא פשוט מפחד שיפעילו נגדו את כל האמצעים שאימו עליו שיפעילו. הוא עדיין מפחד.
אני הייתי אומר משהו אחר, וזה הערוץ השני שאני תכף אדבר עליו. רציתי רק לסיים ולהגיד שעל פי הכללים הפסיקתיים כרגע שיש במדינה של פירות העץ המורעל, קרוב לוודאי שבנסיבות כאלה שבו הוא חוזר על אותה גרסה ואומר היא גרסת אמת, והוא אומר אותה בבית משפט, אז לא יכירו בזה כפירות העץ המורעל שצריך לפסול את העדות שלו. אבל
צריך להגיד שבאמריקה זה היה נפסל מנהו, וגם אם השופטים ראו את זה בעיניהם, את מה שהוא מעיד עליו, אם ככה חקרו אותו לא יכול להישמע בבית המשפט.
יכול להיות, אבל אנחנו באמת בתחום הזה שונים לחלוטין בדין שלנו מאמריקה. אבל הערוץ השני שהסנגוריה יכולה, ואני מניח תיקח את זה, זה ערוץ שנקרא הגנה מן הצדק. הגנה מן הצדק זה ערוץ הגנה שבא נאשם ואומר שהתביעה נקטה שהתביעה והמשטרה, הגוף החוקר, נקטו באמצעים שערורייתיים, בהתנהגות שערורייתית, בניהול התיק או בהגשת הכתב האישום או בניהול הראיות, באופן שצריך לפסול את כל המשפט, גם אם הוכח שהנאשם עשה את מה שמיוחס לו, צריך לזכות אותו מחמת הצדק. כמובן שהגנה מן הצדק, ככל שהעבירות יותר חמורות, ככה סיכוי יותר קטן שהיא תתקבל, אבל לכאן הם יכולים לנסות לקחת ולהגיד שהאופן שבו נגבתה עדותו של ניר חפץ, אולי של עדים אחרים, הם יבקשו לטעון שזה מקיים ומבסס איזושהי הגנה מן הצדק.
משפט לסיום, אם זה יקרה, יהיה פה פרדוקס פוליטי עצום, כי מי שהוביל את החקיקה של הגנה מן הצדק במשפט הישראלי היה בעצם גדעון סער, אם אני זוכר נכון.
הוא הוביל גם את הגנה מן הצדק, והוא גם הוביל היום את פירות העץ
הרוע. אבל זה עוד לא פה, אתה מבין? וזה כבר נכון. שאלה גדולה נכון. אם יחול על המשפט הזה. בוא נגיד ש... כמו שאמרת.
קרוב
למדי
שלא, כי גם אם יתקנו את החוק, הוא יחול על קביעת ראיות נעתה והלאה.
נכון, נכון, אבל הגנה מן הצדק, אבל גם פה אני, אם הייתי בנימין נתניהו, לא הייתי בונה על זה יותר מדי.
אני מסכים איתך, כי העובדה שהוא אומר ועומד ונותן את הגרסה שוב בבית משפט ונחקר נגדית, והשופטים שומעים את הגרסה, יש לה משמעות מאוד.
אין ספק שיהיה עוד מעניין פה, ואין ספק שעוד נדבר איתך, ובינתיים אנחנו מאוד מאוד מודים לך שהיית איתנו. תודה רבה, עורך דין אייל רוזובסקי.
תודה רבה, חנוכה שמח.
חנוכה שמח.
גם לכם, ביי ביי.
וממשפט שמתנהל בימים אלה ממש, למשפט שצפוי שיתנהל כנראה בקרוב, פרשת הרצח והחטיפה שנסתיימה ברצח שלפני 30 שנה, פרשת ברלנד, או חסידיו של ברלנד, והיום שערוריה, זעזוע, רעידת אדמה. שלום וערב טוב לשלומי הלר, כתב לענייני ירושלים בוואלה.
שלום מר הלר.
שלום, ערב טוב.
על מה רעדה האדמה שאריה מדבר? מה קרה?
אז אנחנו, רעידת אדמה אולי תלך בשני צירים, במקביל ואולי סותרים גם. האחת זה רעידת אדמה אחת, שמשוחררים כמה מהחשודים המרכזיים בפרשת הרצח.
מי
אלה? אחד מביניהם, אליעזר ברלנד, מנהיג שוב רובנים. בעניינו המשטרה לא מצליחה להשיג גם את העילות בחוק שיאפשרו את העמדתו לדין, גם אולי גם מבחינה ראייתית היא מתקשה לעשות זאת, ובלית ברירה.
לא הבאתי, מה היא אומרת בבית המשפט? שאין לה ראיות נגדו בפרשת הרצח, או שאין מסוכנות כי ממילא הוא במאסר? אתה מבין שההבדל בין מעצר למאסר זה אותם קטלים עם זכויות שונות, וכשאתה במעצר אז תקופת המאסר שלך לא נספרת, אבל העורך דין שלך אומר...
יכול להיות שזה גם שונה מבחינת מספר הפשפשים פר מיטה, כי שמענו על הפשפשים של חפץ קודם.
בעניינו של ברלנד זה באמת מעניין, כי הוא נמצא במרפאה בכלא, שבה בעצם במידה מסוימת הראו לו את התנאים, הוא לא יכול לפגוש כאלה ואחרים כשהוא במעצר.
אבל גם לא סופרים לו ימי מעצר, הם יורדים מימי המאסר שלו. אם הוא שפוט ל-30 יום, מהם 10 ימים הוא במעצר, הוא יצטרך לשלם את 10 ימים האלה אחר כך במאסר.
בדיוק, מבחינת המאסר, הזמן עמד מזה.
אבל מה, באמת יכול להיות שאחרי כל הצגה שעשו לנו בחודש האחרון בתקשורת, אין להם ראיות נגד ברלנד? הם אמרו לנו שהוא לוקח את זה על עצמו, הם אמרו לנו שיש להם עד מדינה, ועכשיו הם באים מספרים לנו שאין להם ראיות נגדו. זה, אני לא כועס על ברלנד, אני כועס על המשטרה. ואתה כתב
בענייני משטרה. רוני, הקאס המרכזי צריך להיות כזה של למה הם חיכו 30 שנה. אבל אולי כן אפשר להסתכל על חצי כוס המלאה, והיא שבסופו של דבר, גם אחרי כל כך הרבה שנים, כן, בסופו של דבר, יוגשו מחר, שני כתבי אישום, נגד שני מעורבים בפרשה.
אפשר להגיד את השמות שלהם כבר? אפשר כבר להגיד את השמות שלהם? מי זה ראש העיר? אתה יודע?
ראש
העיר,
אני יודע,
אבל
עדיין שמו
עשור
בפרסום, אז גם...
אבל הוא גם מאלה ששוחררו.
אז מה?
עדיין. הנושא הזה הגיע לפתחו של בית משפט העליון, אני צריך לחכות להכרעה שלו.
כן.
שמות שכן אפשר להגיד שבענייניהם יוגשו כתבי אישום, אז אחד זה בכיר שעבר בקהילה, והשני זה...
החתן שלו, נכון? החתן של ברנרד. לא,
החתן של ברנרד גם משוחרר, למרות שניתן בעניינו שהוא היה מתכלל וארגן וכל זה, הוא גם משוחרר היום.
בקיצור,
אבל שלומי, אני מבין שעד שאלה מחליטים אם להאריך מעצר או לא מעצר, כבר היה גזר דין. אחד מהנאשמים או החשודים נגזר דינו ומת מקורונה לפני ימים אחדים.
מהמעצורים?
כן.
מי זה?
אז בוא ניגע רק בעניינו. אחד מהחשודים המרכזיים ברצח אבי אדרי, תושב הצפון, זומן לחקירה, עם פרוץ החקירה המחודשת לפני למעלה מחודש וחצי, הוא זומן לחקירה, וזמן קצר לאחר מכן הוא חולה בקורונה, והוא מת בסופו של דבר לפני מספר שבועות, ולמעשה מותו בעצם תוקע את החקירה, או ככה מנע מהמשטרה להתקדם בצורה משמעותית בחקירת רצח אבי אדרי, וזה באמת מכה רצינית מבחינת הצבע היחידה החוקרת, מותו.
אתה יודע, אריה, אתה יודע איך הם סוגרים הסטטיק, אריה?
נאשם לא ידוע.
לא, הנאשם מת. זה הסיבה, זה פעם ראשונה שיש סיבה לסגירת תיק ושאין אליה פלפולי מילים ותשנה לי את שיטה עניין הסגירה, תכתוב שזה מחוסר אשמה או מחוסר ראיות או מחוסר עניין לציבור, הנאשם מת, התיק נסגר.
אני מבין, שלומי, אני מבין עם כך שחסידיו המובהקים של הרב ברלנד לא הסגירו אותו, לא הפלילו אותו.
יתרה מכך, אורחות דינו של ברלנד, אומרות להם בבית משפט, ברלנד שימש כחוקר ביחידה, מאיזה בחינה, וכך שהוא הורה לחסיד המקורב שלו, ברוך שרביט, לפתוח את הפה מה שנקרא, ולספר את מה שיודע, ובזכות כך הם הצליחו להתקדם בחקירה.
הבנתי.
אז בעצם יכול להיות שהנאמנות של אותו חסיד, מבין כל המעורבים שכיום הם לא בדיוק חסידה, אפשרה את
הפריצה דרך. אז בסוף, לפי מה שאני מבין, המסקנה של החוקרים היא שברלנד צדיק, כי בגללו הם יודעים מי עשה את הדברים הנוראים האלה. עכשיו, אל תיתן קרדיט למשטרה שהיא פיצחה את זה. מי שפיצח את זה, זה אחיו של המנוח, שהלך והלך והלך כל השלושים שנה האלה, עד שהוא הביא להם משהו. את המשטרה זה עניין, כשלג דשתקד, כבר 30 משתקדים, אתה מבין? אז אל תן להם קרדיט על מה שלא מגיע להם.
אני בעניין הזה מסכים איתך, ואני חושב שעצוב שהמשפחות היו צריכות לחכות 30 שנה, בשביל כזה תחקיר, בשביל להניע את המשטרה להתקדם בחקירה.
טוב, מה נגיד לך? תודה רבה. שמור על ענייני ירושלים, אתה הנציג שלנו עלי אדמות שיגן על ירושלים השלמה המאוחדת בבלתי ניתנת לחלוקה לנצח נצחים. חנוכה שמח, שלומי.
חנוכה שמח, וסופה שרגוע לכולנו.
תודה רבה.
תודה רבה.
ביי ביי.
שלום וערב טוב לדן פודמסקי.
שלום.
שלום רוני, שלום ארי, מה שלומכם? רוני באולפן וארי בביתו הקט.
נכון. דן הוא מרצה ומדריך שמתמודד עם מוגבלות, ואנחנו מבקשים לשוחח איתו כי מחר יערך היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות. ונשמח לשמוע איך אתה מתמודד ואיך אתה עוזר לאחרים להתמודד.
אז קודם כל תודה לכם, ערב טוב, חג שמח. אני רוצה באמת להודות לכם שבאמת העליתם אותי לשידור ונתתם מקום להעלאת המודעות. כלומר, מחר אמנם יש את היום להעלאת המודעות, אבל בשביל אנשים כמוני ואנשים בעלי מוגבלויות באופן כללי, היום הזה הוא לא פעם בשנה, היום הזה הוא כל יום.
לא, מחר זה, אנחנו עכשיו מדברים להעלאת המודעות, ומחר ידברו על זה. העלאת המודעות היא אמצעי, המטרה היא זכויות לאנשים עם מוגבלויות. מודעות כבודה במקום המונח, מודעות לא תיקח אף נכה לאוטו, ולא תסדר מעלון לאף מי שמוגבל בהליכה. אז בוא תספר לנו גם על עצמך, אם אתה רוצה לשתף את המאזינים במוגבלות שלך, מה טוב, אם לא תשמור את זה לעצמך, אבל אנחנו רוצים לדעת איך נראים חייו של אדם עם מוגבלות. אנחנו בורחנו בזה שאין לנו מוגבלות, ואנחנו חייבים לדעת איך נראים חייו של אדם עם מוגבלות.
תשמע, תלוי איך אתה מגדיר מוגבלות. אני חושב שאפילו, אתה יודע, מבחינת אופי, כמו שאני באופן אישי מתמודד עם הפרעה ביפולרית, או בשמה ידועה מאניה דיפרסיה, זו המוגבלות שלי, אבל אני חושב שגם נגיד בן אדם שיש לו קינת יתר, גם זאת מוגבלות בעיניי, שבן אדם היה יכול להיות סופר קנאי. אני באופן אישי, כן, אני מתמודד מגיל 15 עם הפרעה ביפולרית, הידוע בשמה הידוע יותר, מאני דיפרסיה.
אבל מה זה בעצם, עושה? בשפת בני אדם, מה זה עושה?
בשפת בני אדם, אוקיי, זה בעצם ההפרעה הזאת שאני מתמודד, היא גורמת לשינוי מצבי רוח קיצוניים בעקבות אי ויסות, או יתר ויסות של אי דופומינים במוח. כלומר, הבן אדם יכול לחוות אופוריה, מצב מאני, יום לאחר מכן הוא יכול להיות בדיכאון כבד.
ואז איך זה מקביל, אז איך זה מקביל אותו בחיי היום יום שלו?
זאת אומרת שהוא יכול לתפקד ברגע אחד, כמו שנאמר, במצב מאני, מצב אופורי, מצב על סופרמן, רגע לאחר מכן, בלי שום סיבה, אין שום נסיבה סביבתית, זה יכול הכל להתרסק, הכל הולך לטמיון.
תן לי דוגמה, למשל איש עסקים,
אוקיי,
שסובל
אוקיי,
מהפרעה אוקיי. ביפולרית, אסור כן. לו לחתום על חוזה כשהוא במצב מאני?
תשמע, אי אפשר לדעת את זה. בעיקרון, אסור לו, אוקיי? גם בעיקרון, תדע שבן אדם שיש לו הפרעה ביפולרית, אסור שיהיה לו גם רישיון. אך אני יכול להגיד לך שכמות האנשים...
רישיון נהיגה, אתה מתכוון.
רישיון נהיגה, בדיוק. וכמות האנשים בארץ, אני יכול להבטיח לך שיש להם הפרעה ביפולרית או הפרעה נפשית כזאת או אחרת, אני יכול להגיד לך שרובם נוהגים ורובם נוהגים טוב מאוד.
לדעתי okay? רוב הנוהגים סובלים מאיזושהי הפרעה נפשית קשה.
עצם ההסכמה לקחת הגה ולעלות על הכביש בכבישי ישראל, זה מידע על הפרעה, לא דו קוטבית, תלת קוטבית או ארבע קוטבית.
אני איתכם, אתה יודע שחברים שלי בסך הכל אומרים לי שאני באמת משהו לא בסדר, כי אני שאני על הכביש, אני לא עובר את ה-90 ואני לא סופר ואני לא מעבב. אומרים אותך, באמת משהו כנראה לא בסדר איתך.
אני מבין, מר פודמסקי, שיש עמותה שנקראת תעסוקה שווה, שהיא מסייעת לאנשים האלה, והיא סייעה גם לך.
נכון, אמת.
איך, תסביר.
כן, הסיפור שלי עם תעסוקה שווה בעצם התחיל לפני כשנה וחצי, שראיתי מודעה שלהם באינטרנט, תעסוקה שווה זה ארגון בעצם שעוזר לבעלי מוגבלויות להשתלב בשוק התעסוקה החופשי, הם עובדים בשיתוף עם משרד הכלכלה, אפשר להגיע להם דרך כוכבי 3968 או דרך כתיבה בגוגל. עכשיו מה שמיוחד בחבר'ה האלו, בניגוד להמון ארגונים שלא חסרים ארגונים בישראל שעוזרים לבעלי מוגבלויות להשתלב בשוק התעסוקה, החבר'ה הללו הם פרקטיים, זאת אומרת, הם עושים לך אילוסטרציות, הכנות לעבודה, מבחנים אישיים, הם באמת העלו אותי על המסלול. כלומר, הם יכולים לראות מולם בן אדם שיש לו מה לתת, הרבה ארגונים לא בהכרח מממשים את הפוטנציאל.
לו היה בידך ללחוץ על כפתור, לייצר עולם אידיאלי מבחינתך, מבחינת מוגבלים אחרים, מה היית מבקש שהממשלה תעשה עוד?
אוקיי, קודם כל אני חושב פשוט להוריד את הבריאר הזה, את המחסום של שאנחנו יכולים להרוויח עד 5,300 שקל בשביל כדי שלא נקבל קצבה. כלומר, אני באופן אישי, כדי לא לאבד את הקצבה, וגם נאמר לי מזה ביטוח לאומי, כדי לא לאבד את הקצבה שלי, חלילה, אל תעבוד במשרה שתעלה על 5,300. כלומר, אני רוצה לתרום מעצמי, אני רוצה לעבוד כמה שיותר, אני אוהב את העבודה שלי. אני אוהב את העבודה שלי, אני עובד בעמותה לחבר'ה עם צרכים מיוחדים, אני מדריך בדיור מוגן.
בקיצור, אתם, הממשלה, אתם מאוד נדיבים, אבל זה שאתם נותנים 5,300 שקל בתור קצבה, אתם מקרקעים...
לא בתור קצבה, השכר שלי יכול להגיע עד 5,300.
אז אתם מקרקעים אותי, אתם לא נותנים לי לפרוס כנפיים, לעלות בעבודה, להתפרנס. תהיו בני אדם, תנו את הכסף, גם אם אני מרוויח יותר.
אני לא הבנתי נקודה. נניח שעורך דין פלוני הוא אדם שסובל ממוגבלות, אסור? לא ייתנו להעסיק אותו במשרד עורכי דין ולשלם לו 20,000 שקל לחודש?
תראה, אני יכול להגיד לך דבר כזה. קודם כל, בן אדם שנגיד הוא ילך לרצות להיות עורך דין, או אתה יודע, פלוני במשטרה נקרא לזה, שוטר במשטרה, קודם כל, ברגע שהוא מוכר על ידי המדינה כבעל מוגבלות, הדברים האלה עוברים לרשויות, והוא לא יוכל להתקבל לעבוד עבודה.
בקיצור.
כלומר, כלומר, שאני, מה שנקרא, יצאתי מהארון, ודיברתי בגלוי על ההפרעה שלי, אני ידעתי שזה הולך להביא לי...
אתה כן עובד, אתה עובד בעמותה.
אני כן עובד, נכון, אני עובד, אבל המקום מודע למוגבלות שלי. ברוב המקומות שאני עבדתי, וזה היופי של הארגון גם שאני עובד בו, הוא עוזר למקום, למועסק ולמעסיק לעבוד יחדיו בידיעה, ביחד עם המגבלה של אותו מועסק.
יפה מאוד, תודה.
וזה היתרון האדיר.
תודה מר פודמסקי, אני חושב שעשית עכשיו לנו שירות חשוב, ולחברים המוגבלים שירות חשוב, שהבאת בתודעה את זה שצריך לעבוד על זכויות האנשים עם מוגבלויות. כל הכבוד.
תודה רבה.
חג שמח.
חנוכה שמח. זהו רוני.
חג שמח, רבותיי.
תודה לך. האורחות והמפיקות שלנו היו מלי בנימינו ומיכל קדוש, אחרי על השידור אילן קונפלד, אורחי הדיגיטל עדן בן ארי, רעות מתתיהו ארגון ואלון קץ, אחרינו ספורט עם שרון דודוביץ' וצביקה שרף. תודה רבה רוני.
שבת טובה.
חנוכה שמח.
חנוכה.